טוב, שלום, ערב טוב. מעריך את כל מי שהצליח להגיע בערב כזה. אני רואה שרוב הזוגות הגיעו רק חצי מהזוג. בסדר. אנחנו...
זוגתי סיעה.
רגע, אנחנו נשתדל הערב להשלים כמה דברים מתוך הדיון של הרב על תשובה באיש ההלכה, ואז נעבור ונראה כמה דברים משלימים בדרשה שכותרתה קודש וחול. שם המסגרת לדיון היא קצת שונה. איש ההלכה הוא חיבור בעל אוריינטציה פילוסופית, ואילו קודש וחול זה דרוש, זה דרשה, יש לה דינמיקה קצת שונה, אבל באופן בסיסי זה רעיונות דומים, שדווקא בגלל שמדובר בדרוש זה יותר מובן אולי לקהל רחב. כן, ואני אזכיר איפה במה עסקנו בפעם הקודמת. ראינו איך המושגים הראשוניים שהרב טבע אותם מכוח הלמדנות שלו בסתירות ברמב״ם, והתבוננות במקורות הלכתיים, מניסיון לעמוד על פשר התופעה של חטא ותשובה, ראינו שזה הוביל אותו להבחנה בין תשובה שהיא קשורה בהפקעת שם רשע מהגברה, וגם תשובה שמתפקדת ככפרה על מעשה העבירה. באיש ההלכה ראינו איך המקורות ההלכתיים גם הם מהווים בסיס לדיון, רק שכאן הם פוגשים את העולם הפילוסופי שהרב נחשף אליו, וכאן ראינו שהדברים מקבלים פנים חדשות, נופך קצת שונה.
אתה בכוונה לא נוגע ביער התשובה?
אני בשנות ה-40 עכשיו, אני... תרצו בשנה הבאה, אפשר ללכת שנות ה-60. כל מה שנמצא בעל התשובה יונק מהמקורות האלו.
כן.
זה לא שאני בכוונה לא נוגע, כמו שאין לי זמן במסגרת של שלושה מפגשים, ואלו לעסוק בכל מה שהרב כתב על תשובה. אני בהחלט ממליץ, יש עכשיו שלושה ימים ארוכים, כל מי שבצלי בבית מתלונן ואומר, אוי, אני אומר לו, הפוך, שלושה ימים של קודש, שלושה ימים שאפשר להיות בנחת, בלי כל החולין. בת שלי התלונה, אמרתי, רבי סבא, אתה בית ספר? כאילו, באמת, אז יש זמן, אפשר לעבור על התשובה, ולראות שהכל יונק מכם, ראינו איך כמה דברים משתנים. ראשית ראינו ששני הדינים הטבעיים שהרב דיבר עליהם, שזה ככה היה נראה באגרות הגריד, כאן הופך להיות דין עיקרי ודין משני. ראינו איך מושג ההפקעת שם רשע, או התהליך הנפשי הפנימי באדם, איך הוא הופך להיות המושג היסודי, והכפרה הופכת להיות משנית. שנית ראינו איך המושג הופך מהפקעת שם רשע, הוא הופך להיות יצירה עצמית. וראינו גם שהרב כאן מעלה שאלות חדשות שלא הטרידו אותו קודם לכן, בעיקר שאלות של איך תשובה עובדת, באמת איך אפשר למחוק את העבר. וכאן מה שסיימנו היה בקישור שהרב ערך בין פילוסופיית הזמן של ברקסון, שהוא ראה בה כאמור רעיון יהודי עתיק יומין, שכבר נאמר בהר סיני, רק שברקסון עזרנו לנסח את זה קצת, אבל הוא רואה בזה רעיון יהודי פנימי, וזה עסקנו בהרחבה בפעם קודמת, בניסיון שלו להעמיד מושג של זמן אלטרנטיבי לתיאור הפיזיקלי הכמותי, שבו זמן מקומט לפי יחידות קבועות, הוא ניסה לתאר זמן באופן איכותי לפי האופן שבו חווים אותם, וזה גם נוגע לנקודה מאוד יסודית, שהיא בעיניי, כך אני מבין, הסיבה המרכזית, זה כל כך קסם לרב, זה שזה גם משנה את יחסי עבר, הווה ועתיד. אם בתפיסה הכמותית של זמן, זמן תמיד הולך קדימה, ואנחנו הולכים רק מ-T1 ל-T2, ממנו ל-T3, ואי אפשר לחזור אחורה, אי אפשר לשנות את מה שהיה, ועל הרקע הזה גם אין מקום לתשובה במשמעות שהיא נוגעת בעבר, שאני משנה את משמעותה, שאני עוסק בזמן, מנקודת המבט של איך חווים אותה, אני יכול לחוות או לתת משמעות חדשה למה שהראה בעבר בכוח האופן שבו אני חווה אותו כרגע, כי אנחנו לא חווים כרגע רק את הנקודה שמסומנת בשעון. כן, וקראנו פה באריכות, ולא נחזור על זה, את הדברים של הרב מבחינת התיאור של פילוסופיית הזמן, שמה שאני רוצה מאיש ההלכה להשלים היום, שזה גם לוקח אותו לא רק הניסיון להסביר אז איך התשובה עובדת, אלא פה גם נמצא אותו שינוי בתיאור של הדברים, שאני לא רק מפקיע משהו שנוצר בעבר. זו הייתה השפה שלו באגרת ההלכתית. האדם היה פעם לא רשע, אתם רוצים להגיד שהוא צדיק, בסדר, אז יום אחד הוא הפך את עצמו לרשע, והיום הוא הפקיע את שם הרשע, ועכשיו הוא לא רשע. הוא לא נוגע בעבר, הוא משנה את זה אותו אתה. מה שהרב רוצה לומר כאן הוא שאנחנו יכולים באמצעות התשובה באמת לשנות את העבר. ואת הדברים האלו הוא מסביר, אני מציע שנקרא את זה, מי שמחזיק את הטפים שאנחנו חילקנו, זה עמוד 721. מי שטעה מה זה, זה המקום הראשון שאיש הלכה נתפס. זה בכתב תלפיות, הוא נמצא כעת באינטרנט בהיבו בוקס. שם הורדתי אותו. אני אספר לכם רק על משהו נפלא מאוד, שאין לי עדיין הסבר מלא. יש לי איזו השערה, אני לא בזבז את הזמן עליו. בעותק בהיבו בוקס יש הגאות בכתב יד של מישהו, שפה ושם מתקן את הטקסט, וזה הכתב יד של הרב בעצמו. עכשיו, איך היבו בוקס בדיוק קיבלו עותק, אני רק אעריך את החידה שסקרנותי איתו, אז בדקתי בעותק תלפיות שבישיבת הר ציון, בספרייה שיש שם, וגם שם יש עותק עם תיקונים מכתב ידו של הרב, וגם זה לא אחד צילום של השני, הוא כנראה תיקן את שניהם. ופעם אחרת ההשערה, בסדר? בכל מקרה, אנחנו בעמוד 721, בפסקה באמצע העמוד, שם זה הלכה אומרת. פה יש תיאור של איך אני לא רק מפקיע את מה שהיה בעבר, אלא איך אני נותן משמעות חדשה לעבר. כן, ההלכה אומרת, כי האדם השב לבוראו יוצר את עצמו מתוך העבר החי והקיים, כשפניו מכוונות כלפי העתיד המסביר לו פנים שוחקות. תשובה, פירושה, א', התבוננות רטרוספקטיבית בעבר והבדלה בין החי להמת שבו, ב', חזון העתיד והבחנה בין זה שבא לעולם לזה שעדיין לא נברא, ג', בדיקת הסיבה מתרכזת בעבר לאור העתיד, קביעת כיוונה ומגמותיה. עיקר העיקרים של מהות התשובה היא כי העתיד ירדה בעבר וישלוט בו שלטון בלי מצב. אנחנו רגילים לחשוב, זה גם התיאור הרגיל ברמב״ם בפרק א', שמהו העיקר התשובה? אדם קודם כל מתחרט על העבר, והוא מכיר בחטא, הוא מתבונן בעבר, הוא מתחרט עליו, ועכשיו הוא מקבל לעתיד שזה לא יקרה. פה יש תיאור של הרב, ששאלת קודם הרב פרנק על התעלמות שלי מעל התשובה, כן? באמת בעל התשובה זה אחד מהשיעורים, הרב שם לב שברמה בפרק ב' דווקא יש תיאור שקודם האדם חושב על העתיד ואז הוא מתחרט על העבר. פה יש לו תיאור שהמבט שלי ניתן לעתיד, והמבט לעתיד נותן ממילא פרשנות חדשה לעבר. כן, ואני ממשיך לקרוא פה קצת, הוא מציין כך, הוא אומר, החטא בתור עילה וראשית שלשלת סיבתית ארוכה של מעשים שליליים, מתהפך תחת ידו של העתיד למקור זכויות ומצוות אהבה ויראת שמיים. הסיבה נמצאת בעבר, כיווני ההשתלשלותה נקבעים על ידי העתיד. גדולה התשובה שהזדונות נעשות לו כזכויות. החטא מוליד מצוות, האבון מעשים טובים, בהשקפה זו גנוז וצפון יסוד הבחירה וחופש הרצון. במילים פשוטות, מה שהוא מנסה לומר כאן הוא שאני לא יכול לשנות את העובדה שעשיתי כך וכך בעבר, אבל אני כן יכול לקבוע בהווה את ההשלכות של אותו מעשה על החיים שלי. והיות וכל מעשה הוא בשרשרת של פעולות שאחת קשורות בשנייה, אם אותו מעשה בעבר הוא צירפתי אותו לשרשרת שהוליכה אותי למקום של זכויות ומעשים טובים, הרי שהוא מתפרש מחדש, הוא מקבל משמעות חדשה. הייתה לכם דוגמה ממשהו אישי מאוד שאני נמצא בו עכשיו. יש לנו בת 26, היא תפסה השבוע בשעה טובה, תפסה ביום ראשון, מהר הספקנו אתמול לדבר עם המחותון לפני ראש שנה. עכשיו, בחורה בגיל 26 שהיא רווקה, זה דאגות, חששות, זה לא קל, זה לא פשוט, כן? יש גם בגילים יותר גדולים, כן? זה בעיקר כי לא יודעים מה יהיה. עכשיו שברוך השם מצא, אז ככה... לא, היא אמרה, אבא שלי כשהוא ברך אותה באירוסין, הוא אמר, אז בעצם את בנית את עצמך בצורה כזאת שהתקופה הזאת היא תקופה שבאת מאוד בשאלה לקשר, את כבר יודעת מי ומה, ובעצם השנים האלה קיבלו איזושהי פרשנות חדשה, ימים יגידו, בעזרת השם, שיבנו בית טוב, אבל זה, מה שהיה נראה אתמול בצורה מסוים, פתאום יכול לראות בצורה אחרת. כן, או הזוויתי פה בשבוע, בשבוע שעבר את ה... קורא לכם להגיד מזל טוב, אתם יודעים. אתם לא יודעים כמה תפילות היו פה. בסדר. אז הבאתי דוגמה של אדם שנהג לו בזהירות. הוא עשה איזה משהו, כן, הוא פגע ב... אם בעקבות אותו מעשה הוא משנה את הרגלי הנהיגה שלו, הרי שמתברר שאותו מעשה לא היה פגיעה רק, כמובן, צריך לחפר על הפגיעה, אבל מתברר שהוא היה אחד מהדברים שבנו אותו, כי עכשיו הנהיגה שלו היא בזכות אותו מעשה, התוצאות של המעשה מקבלות פרשנות אחרת לחלוטין. כן, אני חושב שבהמשך המסה אני רוצה פשוט לעבור לקודש וחול, כך נראה מדברי הרב באופן שבו הוא רוצה לפרש את המאמר של חז"ל, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. זה מתפרש אותה תקופה של חטא הייתה מעין מנוף לפיתוח. אני חושב שרואים את זה היטב, בעיקר הציבור הדתי-לאומי מאוד אוהב אומנים חוזרים בתשובה, כי הוא לא מסוגל לגדל בדרך החינוך הקונבנציונלית שלנו דמויות כאלו, כן? אז זה כמעט ברור שהכוחות שהאמנים האלה פיתחו באותם תקופות של חטא, אפשר לומר, כשהם רתמו אותם למען כוחות של יצירה ושל קדושה, הם מצליחים להגיע לעומקים ולמקומות שאותה תקופה היא חלק מהבניין שלהם. עכשיו, אם מישהו, וזה אני אומר לכם, זה סכנה שמערכת החינוך רואים אותה, את מי מביאים לדבר עם הנוער בסרט ימי תשובה? אתם יודעים? כל מיני חוזרים לתשובה כאלה. אני די משעמם, שתדעו. גדלתי בבית של רבנים, עמדתי בישיבת הסדר, וגם אני רב. באמת, נורא מעניין, כן? אבל הייתי הולך עם ילדים שלי, כי זה תמיד גם ערב הורים וילדים, כן? ואם איזה אחד שהיה באפריקה, והוא איזה חוזר בתשובה מרתק וכו'. אני אגיד לך מה הילדים אומרים בסוף הערב. גם אנחנו רוצים. כאילו, באמת, למה להיות כמו הרם שלנו? כאילו, איזה חנונו, בואו. אז האמת היא שמה שאנחנו עומדים בגמרא, חז"ל כבר צפו ברוח הקודש את הילדים האלה. לכן מה אומרת המשנה ביומה שלמדנו? האומר, החטא וישוב. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כלומר, אי אפשר להחליט לחטוא כדי להיות חוזר בתשובה. כלומר, יש כמה, יותר מדרך אחת לפרש מה עבר בראש של אדם שאומר החטא וישוב. אבל אחד מהם יכול להיות מישהו כזה שאומר, קראתי רב סולובייצ'יק, הוא לימד אותי איך החטאים של האדם הם בונים אותו, בוא נחטא קצת. כל פעם המשנה אומרת, זה אי אפשר, מתודית זה לא יעבוד, כלומר זה לא יצליח. אני גם יכול להציע פירוש אולי קצת יותר חריף, למה זה לא יצליח? זה לא יצליח לשני הכיוונים. קודם כל, מי שחוטא כדי לשוב, אז הוא לא באמת חוטא, נכון? אם הוא לא באמת חוטא, אז הוא גם לא יקבל שום דבר מהתקופה הזאת, נכון? ולכן כדי לחטוב, כדי לקבל משהו, הוא צריך באמת לחטוא כמו שצריך. ואם הוא חוטא כמו שצריך, באמת אין סיבה שיהיה לך את הביטחון שתשוב, כן? כלומר, אי אפשר לחטוא בכאילו, כן? צריך לעשות מעשים טובים, אבל כן, אני יכול לומר, וזה אני רוצה לעבור לקטע בקודש וחול, לא צריך להיות שול איראן, לא צריך להיות איזה בוימיין בתל אביב, כדי שיהיה לך טעויות בחיים, או כדי שתרתום אותם למען בניין של החיים שלך. כן, לא, זה לא צריך להיות דרמטי כל כך, כן? לא צריך להיות אמן ולא איזה מישהו מפורסם. אבל כן, אני רוצה לומר משהו, בואו מיד נראה את זה בקודש וחול, שרב שאול ליברמן פעם מתבטא בחריפות, השמורה רק להתפקס. הוא אמר אמיתה גדולה על החיים. כשהוא הגיע לגיל 80, עשו לו איזה יום עיון גדול, יומיים של הרצאות מלומדות, משהו בבית הנשיא, ואחרי זה פרסמו את הדברים בספר ששמו מחקרים בספרות התלמודית. וכשהיומיים האלה נגמרו, רב שאול ליברמן אמר לקהל השומעים, הוא אמר להם את הדברים הבאים. הוא אמר, האמת, דעתי לא נוחה מכל החגיגה הזאת, והוא אמר, נסביר לכם למה. הוא אומר, תראו, אדם מישראל מחדש הרבה חידושים בחייו. בהתחלה, כשהוא אומר את החידוש פעם ראשונה, קופצים עליו ואומרים לו, מנעני מילי, כמו, מאיפה לקחת את זה? אחרי כמה זמן, שוכחים שהוא חידש את זה, ואז שהוא חוזר על זה, מה אומרים לו? פשיטה, מה כמה שמלן? בין כך ובין כך שוכחים שזה שלו. הוא אומר, מה הדבר היחיד שאף פעם לא שוכחים לבן אדם? את הטעויות שלו, אף אחד לא יגנוב לך את הטעות שלך. הוא אומר, מה האנשים הכי נהנים להגיד? וואו! אולי גם אני אגיד אחד כזה בשיעור אחר כך. תראו, ליברמן פה, ליברמן טעה. אף אחד לא יגיד, לא יחזור על הטעות, הוא תמיד יגיד שליברמן טעה. לכן ליברמן אמר, אתם יודעים איך צריך לעשות יום הולדת 80? אני אגיד, כאילו, איך צריך לסכם את החיים? או, אנחנו ערב ראש השנה, איך נסכמים תקופה? הוא אומר, צריך לעשות ספר יובל שבו בעל היובל יאסוף את כל הטעויות שלו. והוא יפרסם אותם בספר, ואז כשאנשים יהנו מלהגיד, ליברמן טעה פה ושם, הם יוסיפו, כמו שהוא בעצמו הודה, עיין שם. מה בעצם הוא ניסה להגיד, חוץ מהציניות של הדבר? באמת זאת אמיתה מאוד גדולה, שהדבר הכי אותנטי שיש לנו בחיים שלנו, הכי אותנטי, זה רק שלנו. אף אחד לא ייקח לנו את זה, זה הטעויות שלנו. זה הכשלים שלנו, זה הדברים שקשה לנו איתם, זה שלנו. ההצלחות שלנו, אנחנו כבר לא יודעים למי הם שייכות, מאיפה לקחנו, מי לקח לנו, אבל הטעויות זה שלנו. עכשיו, האם את הטעויות האלה, הדבר הכי אותנטי שלנו בחיים, דווקא אותם כדאי לנסות לטטא מתחת לשטיח? האם דווקא אותם לנסות לשכוח, או שמה לחבק אותם ולנסות להפוך את השגגות לזכויות, ללמוד מהם, להיות בתהליך של למידה? ניתן לכם דימוי, לא יודע כמה טנקיסטים יש פה, יש פה מישהו שהיה בצבא? אני לומד בדרך כלל בבית שמש עם אמריקאים, אז אני היחיד שהיה בצבא. אחרי זה בית אביחי גם, אבל אולי מישהו שהיה בצבא אמריקאי בקוריאה, אני לא יודע. אבל כשאני הייתי בשריון, היום מנסים לבנות מערכת ממוחשבת שמנסים שהיא תפגע פגז ראשון. כשאני הייתי בשריון, לא היה לו לדעת שזה אפשרי, מה מישהו יכול לפגוע מטווח של שניים, שלוש, אז היום יורים חמישה, כי אז ההנחה היא שחייבים לראות סדרה. מה הכוונה? אני אסביר. יש לך נתונים שהם בערך, אז מה אתה עושה? אתה יורה לכיוון ואתה בטוח שהוא לא יפגע. ומה אתה עכשיו מנסה לעשות? לאור הטעות, מה אתה רוצה לעשות? להתחיל לתקן. עכשיו, אבל האמת היא שטעות אחת לא נותנת אפשרות לתקן. כי נגיד זה היה מעל המטרה, אז מה אתה אומר? צריך להוריד. אבל אתה לא יודע כמה להוריד. אז מה אתה עושה בתרגול? אתה אומר, תוריד אחד. עכשיו, אם הורדת וזה מתחת, עכשיו שאתה היית שניים, עכשיו אתה יודע שאיפה זה נמצא? ביניהם, עכשיו אתה תפגע. או בוא נאמר את זה בצורה הבאה. חייבים לטעות כמה טעויות כדי שיהיה אפשר ללמוד. שזה היה נכון בטנקים, זה נכון בחיים בכלל. זה נכון שגם כשמגדלים ילדים, שהם צריכים ליפול, הם צריכים, אי אפשר כל יום עטוף ילד בפי, פעם היה את הפשטן הזה של האתרוגים, אי אפשר, צריך לתת לו ליפול, לחווה קצת. זה נכון גם בחיים שלנו. וכדאי לזכור את הטעויות האלה, כי הם חלק מהמערכת הלומדת. כן, היום שהכל ממוחשב, הכניסו מערכת לומדת. שהמחשב כאילו לומד מהתיקונים, אבל גם אנחנו כבני אדם. וכאן אני רוצה להעביר למסה הזאת קודש.
מה אתה אומר על אלה שבעלו את הספר של הבן של יעקב קבנץ?
מה אתה רוצה שאני אגיד? אני יכול להגיד שהם עשו לספר פרסומת מציינת. אבל אתה רוצה לדבר על הספר? בבקשה. אז בוא נראה, כן, אני אספר רק משהו קצר על המסה הזאת. המסה קודש וחול זה חלק האגדה של שיעור היורצייט שהרב נסע לזכר אביו בתשע"ה, ממש 4 שנים אחרי שהוא נפטר. הוא גם מזכיר את זה בתוך המסה. הוא עוסק במסה הזאת בגדול בשאלה של איך אדם קונה קדושה בחייו, כשהשם קודש וחול הוא מניח בתוכו גם את הרעיון שהקודש ניזון יונק מהחולים שיש בחיים. ולזה הוא מקדיש את החלק האחרון של המסה, שהוא מדבר פה על תשובה. וכאן הוא אומר את הדברים הבאים. זה בעמוד 158, בואו נקרא פה קצת. זה דברים מאוד זומים ברעיונות למה שיש באיש ההלכה, הם רק מאוד יפים. הוא כותב כך: ישנה סברה שהורתה בתקופת אפלטון, כי הערכים הבסיסיים של אישיות האדם אינם נשקלים בימי חייו או בזמן שהערכים אלה הם קנייניו של האדם. ראיה לדבר הוא עניין הבריאות. כאשר אדם מתמלא באפוריה של בריאות טובה, אין הוא מודע ברצינות למצבו הפיזי. אין הוא מסוגל אז להעריך אל נכון את הצורה הבריאותי. רק כאשר האדם נעשה חולה, הרי הוא משיג בדיוק את משמעותה של הבריאות. סליחה?
אני מדבר כאן על... כל המון מדבר על פרספקטיבה. הפסיקו.
כן, במצב רוחו הפסימי, טען שופנהאואר, כי אנו מבינים את הבריאות באמצעות החולי, את ההנאה באמצעות האיסורים, ואת הטוב באמצעות הרע. תודעה זו באמצעות הנגדה מופיעה גם בהשקפה המולדת בבית. אהבת המולדת והבית הולכת ומעמיקה בהתרחק מהם האדם. אנשים הורגים ונחשפים לשלום מתוד מלחמה. בעצם משהו מתאר זו תופעה ידועה. מתי אנשים מתחילים לעשות ספורט, חדר כושר, בריכה? מתי? אחרי התקף לב הראשון. כן? מתי נער מתבגר, שאולי לא אומר שלום להורים שלו, התגעגע הביתה משהו לא רגיל, כשהוא בצבא או בפנימיה, כן? בכל שיש כל אחד מכיר בחיים שלו מקום כזה שבו הוא התחיל להעריך משהו, התחיל להתייחס אליו, התחיל לאהוב אותו, להתגעגע אליו, דווקא כשלא היה לו אותו. לעומת זאת, שהדבר נמצא בהישג יד, כלומר, שאתה בריא, למה אתה לא שומר על הבריאות שלך? שאתה נמצא ליד אבא שלך, למה אתה לא אומר לו שלום? כן? שאתה, יש לך משהו, למה אתה לא מעריך אותו? הרב מנסה להסביר פה גם למה פסיכולוגית זה ככה. כן, הוא אומר כך, אני ממשיך. מהו הדבר המפתח אדישות אצל האדם בכל הנוגע לערכים המצויים למעשה באישיותו? אז הוא מסביר. העובדה שהערכים אלה הם חלק בלתי נפרד ממנו, מהמבנה הפיזי שלו, מתכונותיו, והם נעשים זהים עם מהותו עד שהוא מאבד את כושר ההבחנה שרק המנוף של מרחק וניגוד יכול לתת לו. האדם הוא קצר ראייה מאוד כאשר הוא בא לבחון את תכונותיו שלו. כן, בוא, בעצם מה שהוא אומר דבר מאוד פשוט, אנחנו לוקחים דברים כמובנים מאליהם, כן, אנחנו לא מעריכים אותם. כן, אני אביא דוגמה מתחום הבריאות. האם מישהו פה מעריך את העובדה שהוא הולך על שתי הרגליים שלו? ואני אומר, זה לא בוגר, כאילו אני לא מדמיין את עצמי, לא הולך על הרגליים. ואז יום אחד אתה שובר את הרגל, או משהו יותר גרוע, שובר חלק אחר שם, עכשיו בחולים מדברים עליו, שובר את הירך, ואתה לא יכול ללכת. פתאום, מה אתה מצליח פתאום לתפוס ולהבין? שאתה יכול להיות אתה בלי ללכת. או הפרדת בין הכושר ההליכה לבין עצמך, ולכן כשזה הפך להיות דבר עצמאי, עכשיו אתה יכול להעריך אותו או להתייחס אליו, כי כל עוד שהדבר הוא מובנה בתוכך ואתה לא מודע לקיומו העצמאי, אז וכי למה שתעריך אותו? כן, אותו אדם שלא מעריך את זה שיש לו בגד לאכול, סליחה, הוא בית ואוכל לאכול ובית להיות בו, לא מעריך את זה, כי זה פתאום הוא פליט, פתאום הוא לא שם, פתאום הוא מבין שוואו, זה לא מובן מאליו שיש את זה. ולכן רק אז אתה מתחיל להעריך את זה. אני יכול לומר שאולי האתגר הכי גדול שיש לאדם הוא שהוא רוכש את זה חזרה. האתגר הכי גדול הוא לחבק את הטעויות או להפיק לקחים מאותה תקופה, כן? אני אספר עוד משהו קצת מהחיים האישיים. אני מניח שרבים פה יודעים שלפני כמה שנים אבא שלי שבר את הירך, והוא היה בייסורים גדולים כמה חודשים, והתברר שזה לא התאחה, ואז עשו לו עוד ייתוח, וכמעט שנה שלמה הוא נורא התייסר, בגלל שהוא אדם שלא מתלונן גם, לא ידענו כאילו גם כמה הוא היה מיוסר, כי הוא פשוט סבל בשקט. וכשברוך השם הוא חזר ללכת רגיל וחולה, עשו איזה מסיבת הודעה, וביקשו מקום בני משפחה, שמרו דברים. אני יכול להגיד שהטון של רוב מי שדיבר היה, וואו, זה היה סיוד, ברוך השם שזה נגמר, ועכשיו הכל רגיל. ואני לא בא לתת לאבא שלי עצות, אני לא צריך את העצות שלי, אבל אני כן יכול להגיד שאני דווקא חושב שאפשר היה לראות עליו שהתקופה הזאת הוא עבר איזה שינוי. מי שהכיר אותו כשהוא היה משחק כדורסל, אתם לא הכרתם אותו אז, נכון? הוא היה תמיד קל רגליים, הוא היה קשה לתאר את הכוח הפיזי, למרות שהוא לא היה בדיוק הולך לחדר כושר. אבל הרימות ספרים שהוא היה סוחב, השיעורים הארוכים, ופתאום משקולת על הרגל, היה אפשר לראות שהוא הפנים כל מיני דברים, כל מיני, האמת חבל לוותר על זה, באמת לשכוח, כי סתם הדבר הזה היה. אני בעיקר אז דיברתי על חוויה שאני חוויתי, פעם הייתי שהזכרתי את זה פה, הזכרתי דוקטור אפלבאום פה לפני שבועיים, נכון? אני פעם הושפסתי על ידו עם חשד להתקף לב, וברוך השם, אני בריא, אבל עוד פעם, מה אתה עושה עם חוויה כזאת? אתה אומר, ברוך השם שאין לי והולך, אני עובר בראש שלך משהו כשאתה שם. יש סיבה גם למה יש חשד, בוא נגיד ככה, זה לא סתם, כן? עכשיו אני אומר לך את האמת, נורא קל לשכוח, נורא קל לחזור לשגרה זה כל כך קל, כאילו, אבל האם זה אמיתי? האם זה נכון? אז זה בדיוק הוא מדבר פה. מה שהוא מדבר, והוא אומר את זה מאוד יפה בעמוד הבא, שזה בפסקה הבאה. הוא אומר, זה נכון לא רק בבריאות ולא רק בכסף ולא רק בגשמיות, זה נכון גם ברוחניות. אני אומר, השקפה הזו בדבר ההנגדה היא בעלת משקל לא רק בענייני העולם הזה, בריאות, בית ואל ערכים דתיים, כי אם גם ובעיקר בנוגע לערך העליון ביותר בחיי האדם, דעת אלוקים, ברחוק מתרגש האדם מאלוקים יותר מאשר ביותו קרוב אליו. כן, אנחנו לא מעריכים. ואז הוא אומר בעמוד הבא, זוהי אותה תפיסה של הנגדה, היותנו מודעים לראיית הבורא מרחוק הקשורה במעשה התשובה. קצת הזכרתי בשיעור הראשון שלנו על תשובה, למה הוא כל כך מתעניין בזה? מה, זה לא נבר אדוק, כן? אלא זה בא מהמקום, כי הוא ראה בכל מעשה של תשובה חוויה דתית אותנטית שכל אדם בעצם עובר אותה, שכל אדם נמצא בריחוק וקירוב. וכאן הוא מתאר כך, ההשקפה המסורתית, עכשיו תראו מה קורה לשני הדינים. ההשקפה המסורתית היא שעיון התשובה קשור עם התוודות. זה כתוב דרך אגב ברמב״ם, נכון? למדנו את זה פה באותיות רש"י לפני שלושה שבועות, נכון? עכשיו תראו מה הוא כותב, תראו מי מחזיק בדין הראשון של תשובה. אצל תיאולוג נוצרי, מי שההלכה קראו לו איש הדת הכללי, לא יודע את השם שלו, בהגות הגריד, איך קראו לו? הדין הראשון ברמב״ם, נכון? ופה איך קוראים לו? תיאולוג נוצרי. אין פה שני דינים, יש פה מי שלא מבין ומי שכן מבין. תראו את הדברים, התשובה היא מעשה התלוי מטובו של הקדוש ברוך הוא מרחמי שמיים. יש גם מקורות ברורים בחז"ל שמדברים ככה, זה לא צריך להיות נוצרי בשביל לחשוב ככה. מחיית עוונותיו של אדם מבחינתה של עמדת היגיון אינה מובנת כלל, אך ורק התערבותו האל-טבעית והפילית של הבורא יכולה לעזור לחוטא הבא להתאר מהבנותיו. מה שנדרש מהחוטא הוא להתחרט על מעשיו, להתחנן או להסתגף ולזעוק לשמיים ולבקש רחמים וסליחה. לפי התפיסה הזו, הרי ישב בתשובה הוא יצור פסיבי הזקוק לרחמים ומבקש ומתחנן לסליחה. התיאור ההלכתי, וכאן מאוד חשוב לשים לב למילים, כן, ההלכה אצל הרב היא מערכת של אמונות ודעות, היא תורת הכרה, יש בתוכה תפיסות עולם, אנחנו צריכים לדובר אותה. אני יכול להגיד מה שהרב שגר 40-50 שנה אחרי שהדברים האלה נכתבו ושהרב עשה את זה, דיבר שצריך משמעות לדברים. כשהגרי דיבר על משמעות, הוא לא התכוון לאותה אופן שהרב שגר התכוון, אבל הוא כן עשה כל ימיו בניסיון לרדת לעומק הרעיונות של ההלכה ולא רק המכניזם של המנגנון ההלכתי שההלכה מתארת. איך אמר לי אח שלי שי, הוא אמר רב חיים היה, קראו לרב חיים הרי הכימאי, הוא אמר רב חיים היה פיזיקאי וסבא היה ביולוג, בדיוק מה שתואר על ברקסון. ואני חושב שזה נכון, כלומר התיאור ההלכתי של התשובה מבדיל בין כפרה ובין טהרה. פה זה המקום הראשון, הפעם שאלת קודם היה לתשובה, פה זה המקום הראשון שהוא יקרא לשני הדינים כפרה וטהרה, הוא יקרא לתהליך הפנימי האישיותי, הוא יקרא לו טהרה.
כפרה,
אז אני אספר לך, הרב עצמו נשא את הדרשה ביידיש כידוע, הוא כתב את זה באנגלית, זה פורסם בכתב עת שנקרא הצדק בקיץ 45, יש לי את המאמר באנגלית, אני יודע שאתה תבקש שאני אשלח לך את זה במייל, נכון? אחרי ראש השנה ברשותך, בסדר? ואני אשלח לך, אבל זה תורגם לעברית, אני לא יודע, אני פשוט השיעור בעברית, יותר קל לקרוא פה אנשים בעברית, אבל אנגלית לא קשה.
העברית יפה מאוד.
כן, התרגום טוב, זה אני יכול להגיד.
אבל זה לא פרקס פרק.
אה?
זה לא פרקס פרק.
לא, 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 זה לא, זה לא, זה תרגום של השנים האחרונות. אני יכול לספר שאמא שלי סיפרה לי שהיא זוכרת כילדה שמישהו היה בא, לא זוכר את השם שלו, הוא, יש עליו תודות בפתיחה של המסה באנגלית, שהיו שם הרב קיץ שלם וכתבו את המסה הזאת ביחד, מישהו שעזור וצחציח את האנגלית כנראה, אני לא יודע. בכל אופן הוא מתאר פה כך, אולם ההשקפה ההלכתית על התשובה מכילה עוד יסוד אחד, טהרה. השקפה הזו אין עניינה סילוקו של האבון, כי אם ניצולו, רעיון הטהרה הוא לשנות את כוחו המכוון של החטא, את יעדו, בעוד שהחוטא מהסוג הראשון מתאמץ לשכוח את אבונו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא למחוק את החטא, הרי בעל התשובה היהודי רוצה לזכור את חטאו, כן, אני חוזר למה שדיבר, האם אנחנו נשכח את הטעויות שלנו, או אנחנו נמנף אותם בשביל לבנות את עצמנו? אם אנחנו מערכת לומדת, או מערכת פשוט של חרטות, עמלו, כדי להפוך את החטא במעין קרש קפיצה להתעלות רוחנית. אין מעשה התשובה דבר על טבעי, כי אם פסיכולוגי. הוא מבליט חוק מחוקי הסיבתיות הרוחנית, אם שיש כאן סיבה. אין הכרח שהתוצאה תהיה שווה בדיוק לסיבה. אין הכרח וצורך שהתוצאה תהיה נקבעת מראש. האדם עצמו יכול לקבוע את אופייה של התוצאה ולתת לה כיוון וייעוד. טוב, בגלל שהשעה שאנחנו צריכים לסיים, הוא לסיים מתקרב, אז תוכלו לקרוא בבית את הסוף. אני רק הייתי רוצה לחזור את תשומת הלב, ללג איזה עמוד, למשהו שהוא גם, הוא בעיקר בדרושים של הרב דברים כאלה, הוא כאילו נראה לא אופייני לו. אבל הוא יושב מאוד חזק על דברים שלמדנו בשיעורי הגמרא בשבועיים, בשני השיעורים האחרונים. לכן אני רוצה שנראה שהבסיס נמצא גם אצל סבי הרב, וזה שהוא מנסה להסביר פה איך באו לעולם שני הדינים או שתי התפיסות של תשובה, והוא נותן, הוא מסרטט את זה בהקשר היסטורי. מקובל לחשוב, ודי בצדק, שלרב סולובייצ'יק לא היה כזה חוש היסטורי מפותח. הוא היה בעל כוח אנליטי גדול, החשיבה שלו הייתה במהותה סינכרונית, לא דיאכרונית.
נגד ההיסטוריזציה של ההלכה.
נכון, נכון, נכון. והחשיבה שלו הייתה סינכרונית, הוא טיפל בתופעות הלכתיות, כפי שהן מופיעות לפנינו בצורה מוגמרת. אתה לא זוכר את השם שלך, אתה לא? יהודה מזכיר פה את הדברים של הרב במד הודך מדוד, שם הוא מביא התנגדות להסברים היסטוריים, אבל כאן, בעמוד 160, כשהוא בא להסביר מאיפה בא לעולם מושג הטהרה, אז הוא כמובן הולך למקור הפשוט ביותר שבו המונח הזה מופיע, וזו המשנה בסוף מסכת יומה, דברי רבי עקיבא, אשריכם ישראל, מי מתאר אתכם, לפי מי אתם מתארים? שאני מרשה לעצמי להעיז ולהגיד, זה כבר כתוב בתורה, לפני השם תתארו, אוקיי, אבל... וכאן בעצם הוא בא ואומר, רבי עקיבא עשה את זה אחרי החורבן, כי משהו עמוק ביום הכיפורים משתנה בעקבות החורבן. הוא כמעט אומר פה דבר ש... טוב, אנחנו מוקלטים, אולי לא טוב להגיד, שאולי חזקאל קויפמן היה צריך להגיד, או לא, שהיהדות של בית שני היו לה חוויות דתיות אחרות מהיהדות של אחרי החורבן. וזה כמעט מה שכתוב פה. בעצם מה הוא מתאר? הוא מתאר דברים דומים למה שדיברנו על יחס בין המשנה. הוא לא מביא פה את המשנה בשבועות, אבל שבזמן הבית המוקד של הכפרה הוא לחפר על המקדש, כהן גדול עומד במוקד, פחות תהליכים נפשיים, רוחניים, זה פחות ימי תשובה אישיים. לעומת זאת, בעקבות החורבן הכל קורס. מה שאנחנו דיברנו בשיעורים, זה לא רק שהכל קורס, אלא מגדירים מחדש את מרכז הכובד. וזה מה שהוא מתאר פה את רבי עקיבא. הוא מתאר, תראו בסוף 160, ביבנה, ביום הכיפורים, הראשון שלאחר החורבן. היו ישראל חסרים את בית המקדש ואת כל התקסים הנחוצים למעשה התשובה, הכפרה. כלומר, בית שני היה לו כפרה. הם היו נבוכים ומרירים, לא יכלו יותר לעצמם כי ניתן לבצע את כל הפרטים השזורים בתוך עבודת יום הכיפורים. כן, והוא מתאר פה את העומק השבר שהם חוו, ואז זה נדלקתי קצת. קם רבי עקיבא, המצחק הנהדר, האופטימיסט המושבע, ואמר, אין כל צורך באבילות ובאין עונות. אומנם כן, אנו חסירים את בית המקדש וכל השייך לו, אבל נגזולים איתנו אך ורק הכפרה, חרטה והתשובה, לא מתארה בידינו, וכאן הולך ובונה את כל מושג התארה. טוב, מה שאני רוצה לאחל לנו, זה הפסקה קצרה ונעבור לשיעור גמרא, שאנחנו, שלא נטעה הרבה, אבל מה שטעינו, שלא נמחק אלא הפוך, שנדע ללמוד מהטעויות שלנו ולהפוך את השגגות שלנו בעזרת השם לזכויות.
יש לנו פן חדש בעניין של, כן. של זדונות הופכות לזכויות. אם זה היה עד עכשיו פן מיסטי של איזה מין הוקוס פוקוס, שאז מי שחוזר בתשובה זה הופך נכון. לזכויות, אז בעצם הוא מדבר, הזדונות נשארות במקומם, זה רק מן זרע לפעילות חיובית אחרת שנגזרת, אולי תקבל כמה נקודות חיוביות לגבי העבר, אבל היא לא משנה את העבר.
היא לא... זה נכון. ולכן זקוקים, אם אני חוזר לשיעור הראשון, זקוקים לשני דינים. צריך את הכפרה, כי בכל זאת זה קרה. מצד שני, החטא מקבל משמעות אחרת בגלל שהוא היה חלק בניין שלנו, כי הוא קיבל משמעות חדשה בגלל ההשלכות שלו. זאת אומרת, אני חוזר לדוגמה של הסדרה של הפגזים. האם הפגזים שלא פגעו הם היו בזבוז של רכוש צה"ל? בהחלט לא, הם לא פגעו במטרה, אבל הם היו חלק מהבניין. בסדר.